שלום לכולם, אנחנו בתוכניתנו פרשת השבוע, בשבוע פרשת חוקת, ואיתנו הרב לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
ומשה אדמוני, שלום לך משה.
שלום, שלום לכולם.
ואנחנו נשתדל לגעת בפרשת השבוע, לגעת בפרטים המרכזיים שבה, ונמצא את הרלוונטיות שלהם לחיים שלנו היום, לעולם שאליו אנחנו נכנסים, אם זה בחינוך ילדים, אם זה בהבנה ובשילוב בעולם החדש שאליו כולנו נכנסים. אז נתחיל אולי בפרטים של הפרשה. מדובר על כך שעם ישראל ממשיך לנדוד במדבר, מצוינת בפעם הראשונה מצוות פרה אדומה, הלכות טומאת המת. מדובר על סיפור מי המריבה, בני ישראל מתלוננים שאין להם מים, משה מכה בסלע ומוציא ממנו מים, והבורא בתגובה מעניש את משה ואהרון וקובע שלא ייכנסו לארץ ישראל. עם ישראל מגיע לארץ אדום, אבל מלך אדום אוסר עליהם לעבור בארצו, ואחר כך מסופר על מות אהרון, אחיו של משה, אלעזר בנו יורש את תפקיד הכהן הגדול. עם ישראל מתלונן על הקשיים בדרך, הבורא שולח נחשים להקיש את העם, ומשה עושה איזשהו נחש מנחושת, כך שכל הרואה את הנחש הזה נרפא. ועם ישראל מגיע לגבול ארץ מואב ושר את שירת הבאר, ובסיום הפרשה עם ישראל נלחם בסיחון מלך האמורי, ובאוג מלך הבשן, מנצח אותם ויורש את ארצם. הרב לייטמן, הרבה פרטים, מלחמות, מאבקים, מי מריבה, יש פה...
הכל בתוך האדם.
הכל בתוך האדם.
כשאני שומע את זה, אני לא שומע אחרת. האדם הוא עולם קטן, ולפי הכלל הזה אנחנו הולכים. לא צריכים לתקן את העולם, לא צריכים ללחם משום דבר חיצון, כי זה גם כן לא יעזור, אנחנו רואים כמה שאנחנו משתדלים לסדר את העולם, זה הכל נעשה רק יותר גרוע. כמה שפחות מתערבים בעולם, וכמה שיותר מתקנים את האדם, זה ייתן פירות טובות. התורה מדברת על האדם אחד, על כל אחד, איך שהוא צריך לתקן את עצמו. כי כמו שכתוב, בראתי יצרה, שכולנו צריכים לגלות קודם כל מה הוא הרע שהבורא מתכוון, כן? שהוא אומר, אני בראתי בך את הרע. זאת אומרת, לא שאתה רע, יש בך רע, שזה ממני. זאת אומרת, אם אתה תמצא אותו, תדע שזה נכס שלך. זה לא פשוט. נכס שלך ממני. שיוצאים למדבר, אז מתחילים לגלות את הרע הזה. לא פשוט, בהרבה מאוד פעולות. במדבר נקרא שאדם מרגיש בחיים שלו שאין לו במה לחיות את נפשו. אין לו כל כך טוב בחיים, הוא לא יודע בשביל מה חי, למה, איזה מטרה, סתם חיים זורמים, הופכים להיות כל פעם יותר ויותר קשים, מבולבלים, כל העולם נכנס לאיזה מערבולת ובלבול עם המשבר הזה ועוד מה שיהיה לפנינו. וכאן אנחנו נמצאים גם כן כמעשה אבות סימן לבנים, שאנחנו רואים שזה גם כן קורה אצלנו. ולא בכל אחד ואחד מאיתנו, מי שלומד חוכמת הקבלה, אז הוא עובר את המדבר הזה לבד, בצורה אישית, אינדיבידואלית. ומי שלא לומד חוכמת הקבלה, אין לו נטייה לזה, אז הוא יצטרך לעבור את זה עכשיו עם כל העולם, בצורה ככה, יחד.
אז כל העולם עכשיו נמצא במדבר?
כל האנושות יצטרך לעבור, זה מה שאנחנו עכשיו מתחילים לגלות. אנחנו מתחילים לגלות את כל היצר הרע הזה, שלא נותן לנו להסתדר, שלמרות הטכנולוגיה ומה שאנחנו בנינו בעולם הזה, כל מיני מערכות, ואנחנו חכמים וחזקים, אבל כל החוכמה וכל הכוח שלנו, אנחנו בעצם מכוונים לכאלו דברים, שזה ממש, אם היה מסתכל מישהו מהצד על כל הכדור הארץ וכל מה שאנחנו עושים, אני חושב שזה פשוט איזשהו בית משוגעים, לא יודע, אנשים שנמצאים, נו, לא בהבנה לפחות ככה, בלשון מעטה, לא בהבנה מה שהם עושים, כי עושים ממש כל הזמן נגדם, וזה מה שקורה לנו, וזה מפני שאנחנו לא יודעים תוכנית הטבע, תוכנית הבריאה, אנחנו לא יודעים מטרת הבריאה, ואנחנו עושים כל מיני פעולות עם כל הכוח וחוכמה שלנו, אנחנו עוד יותר ויותר גורמים לעצמנו רע. כי אם היינו כילדים קטנים, אז עשינו כל מיני דברים מה שבא לנו, ואז בהתאם לזה גם כן השגחה העליונה, והטבע מתייחס, כמו שאנחנו רואים, הילד הקטן, הוא נופל, הוא עושה משהו, זה, יש איזו שמירה עליו, מצד הטבע. ואנשים גדולים כבר לא, זה לדורשים מהם כבר פעולות מכוונות הנכונות. וכאן לכן בני ישראל, שמסופר, שמדובר, שהם מתקדמים במדבר, זאת אומרת, בחיפוש, במקום הריק, הפנימיות ריקנית, אני נמצא בייאוש, בדיפרסיה, בחוסר אונים, אני לא יודע איך להתקדם, איך לנהל את החיים שלי, את הכל, וכאן אני צריך איזה כיוון. הכיוון התורה נותנת לנו, היא אומרת לנו, יש אפשרות לתקן את הכל הרע שלך, שאתה תעשה מזה חיים טובים, אבל זה בתנאי שאתה תדע איך לנהל את עצמך, לנהל את החיים. יש לנו שתי כוחות, קבלה והשפעה. ובשני כוחות האלה באים אחר כך כל המבחר הכוחות המנוגדים שבטבע, שתמיד הולך בזוגות. חושך, אור, פלוס, מינוס, חום, קור וכן הלאה וכן הלאה. וזה הכל יוצא מהשתי התכונות האלו שבטבע, תכונת הקבלה ותכונת ההשפעה. שני הכוחות. זה יצר טוב ויצר רע, נגיד, אפשר כך להגיד. אז מדברים כאן על האפשרות לתקן את עצמנו בחוק שנקרא פרה אדומה. מה זאת אומרת פרה אדומה? פרה זה, אני אדבר בצורה יותר פשוטה כזאת, כן? יהיה מובן. פרה זה נקרא כוח השפעה, נתינה, חלב, כמו שיש לנו אוכלים חלבי בחג השבועות, חג הנתינה, מתן תורה, נתינה, וזה מסמל לנו פרה, והאדומה, אדום, זאת אומרת כוח הקבלה, כוח האכזריות ומושך לעצמו. אז פרה, אדומה, זאת אומרת שילוב של שני כוחות האלו, או איך שכמו שאצלנו בחומת הקבלה נקרא מלכות ובינה, שאפשר שאנחנו אגואיסטים נמשוך לעצמנו כוח השפעה, ואז אנחנו משתמשים בכוח השפעה, כי לטובת האגו שלנו. מה נשמע, איך אתה מרגיש, בוא נעשה טובה, ובעצם אני עושה את זה כדי לנצל אותך. זה בעצם היצר האמיתי, שכך משתמש. אז זה נקרא שמתאמה פרה אדומה, בצורה כזאת, אם משתמשים בה. או ההפך, האגו שלי, האדום שבי, האדום שבי, אני מעלה לגובה הפרה, לגובה השפעה, לגובה הבינה, מלכות עולה לבינה. צמצום בית מה שאנחנו לומדים. ואז ההפך, היא מתארת את התמיים, את הרצון לקבל שרוצה להתאר, מעלה את עצמו לדרגת הבינה, אז בצורה כזאת מתארת. אז זה חוק פשוט כאילו שאנחנו מדברים בצורה כזאת, זה לא איזה מין סוד גדול, פרה אדומה, אלה זה כלל שאנחנו משתמשים בו בעבודה הפרטית שלנו, בחומת הקבלה, איך שמלמדת אותנו, תורה מספרת בצורה כזאת. וכל החוקים של איך להשתמש נכון בכל רצון, בכל תכונה שלי, שאני אשתמש בה על מנת להשפיע, לטובת הזולת, זה מה שתורה דורשת, כי התורה זה, ואהבת רעך כמוך, הכלל שלה. כן? אז כאן מדובר, שבסך הכל אנחנו עושים. ויש ודאי שבבירורים שלי, הרצונות גדולים, קטנים, כל מיני סוגים, איך אני משתמש בה, איך אני מתאר את עצמי. זאת אומרת, מביא את עצמי לאהבת הזולת, שזה בעצם השימוש הנכון בכל הטבע שלי. ולזה בעצם מיועדת כל התורה. אז אם אני משתמש בזה בצורה נכונה, זה בסדר, אבל בדרך אני צריך להכיר כל פעם את הרע שבי. הרע שבי הוא כל הזמן צריך קודם כל לראות את עצמו שהוא רע. זאת אומרת שאני משתדל לעשות משהו טוב ואני נתקע, ואני רואה שלא מסוגל, ואני נשבר, נכנס לייאוש, לחוסר אונים, לכל מיני בלבולים למיניהם. וזה מה שמבואר הלאה בפרשה, שאחרי שאנחנו מתחילים להשתמש נכון בכוח הפרה האדומה, זאת אומרת, בחיבור מלכות עם בינה, אז מה קורה לנו? מתגלים כל מיני רצונות אכזריים, שאותם אנחנו צריכים לתקן, אבל גם כן מצליחים. נגיד, ודאי שאם מדובר נגיד על מות אהרון, כן? אז במקומו יש כבר בנו אלעזר. זה דרגה הבאה, זאת אומרת, יש לי תכונת אהרון, שאני מתקדם עם התכונה הזאת, והמדרגה הבאה שאני מעלה את עצמי עליה, זה כבר בן. התוצאה מהדרגה הקודמת, מהאב. אז תורה מספרת לנו על המדרגות, אנחנו צריכים להסתכל על זה לא כמו שבעולם שלנו מסתכלים זה מת וכאילו זה איזה צער ומה, כאן זה הפוך, מעלים בקודש ולא מורידים בקודש. אחר כך אותו דבר מי מריבה, כן? שמשה מכה בסלע במקום כביכול לוצא את זה על ידי הדיבור. יש גילוי החסדים. לא על ידי מכה, שזה לא מתאים בכלל. זה הכה, זה כנגד תורה חוכמה. וחסדים אנחנו מוצאים דווקא על ידי הדיבור. זה דברים קצת יותר קשים להסבר, אבל זה בהחלט. מצד אחד חייבים לגלות את מי מריבה, שוב זה דרגת הבינה ודרגת המלכות שמחוברים יחד, כי האגו הריב בא מהמלכות והמים באים מהבינה. אז איך שהם צריך להוציא את הכוח הזה החוצה, לגלות. ומצד אחד את המשה עושה את זה נכון, מצד שני כשהוא עושה את זה ברור שבזה הוא גילה את הכל מה שיכול לגלות לעם ישראל, ולכן הוא לא צריך הדרגה שלו שנקראת משה, שגם כן קשורה למים, גם הציעו אותו במים, כן?
כי מן המים משתיעו.
מהיור, כן, הבתיה הציעו אותו בת פרו. אז יוצא שהוא בזה כבר מראה את עצמו כי גמר את תפקידו בעתיד, ואז לא צריך, לארץ ישראל לא עולה. זאת אומרת, דרגת ארץ ישראל זה מעל דרגת המדבר, מעל דרגת משה, כאילו זה צריכים תיקונים האחרים, משה לא שייך לרצון לקבל, לתיקון רצון לקבל, בעל מנת להשפיע, שזה נקרא יישוב הארץ, והוא רק מעלה אותם לדרגת הבינה, ולכן הבורא מספר לו שהוא לא ייכנס, הוא ואהרון לא ייכנסו לארץ ישראל וכו'. הלאה, גם כן עניין של הנחש, כן? גם אדום, כי החומר הוא, כן?
נחושת.
כן. הוא אדום, כן? זה אפשר לקשור גם כן עם עם הארץ אדום, עם איפה היו המכרות נחושת בדרום אצלנו. זה הכל קשור אליי, אבל בוא נגיד כך, שמתחילים לגלות את הרע, מתגלה הנחש, שזה ממש יסוד של כל האגו, כן? אבל שוב, יסוד של כל האגו זה ונחש, הוא יכול גם להרעיל את האדם ולהמית אותו, וגם כן לרפות, כמו שאנחנו רואים מהסמל של הרפואה, שכל התרופות הן מהנחש. מצד אחד, מצד שני, זה הרעל הכי גדול בעולם, יסוד כל הרעלים. ולכן כאן גם כן, מצד אחד, שמתגלה הנחש הזה בתוך האדם, הוא צריך להביא אותו לדרגת הדומם, אדום, כן, אדום. ואז בצורה כזאת הוא נרפא. זאת אומרת, להוריד את האגו שבו לדרגת הדומם, שאנחנו לא מתפטרים מהאגו, אנחנו לא מהרצון לקבל, אנחנו רק הורסים את הכוונה שלנו על מנת לקבל, אבל הרצונות שלנו בדרגת הדומם, כן? הם נשארים, ואחר כך אנחנו מגדלים אותם על מנת להשפיע. זאת אומרת, כל העבודה שלנו היא בזה שהאגו הגדול שמתגלה, אנחנו מקטינים אותו, מקטינים אותו, מקטינים אותו, עד דרגת הדומם, עד הנחש הנחושת, כן? ואחר כך אנחנו מעלים אותו על מנת להשפיע, לדרגת הבינה ממש, ומשתמשים בו בלקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, שמלאך המוות הופך להיות מלאך הקדוש. וזה אותו עיקרון כמו בפרה אדומה. זאת אומרת, כל פעם זה קשר מלכות עם הבינה, שעל ידי זה אנחנו מתקנים.
אז כאן יש...
נו, ואולי עוד משהו... לא, זה בעצם... זה החוקה. זה החוק שכך אנחנו פועלים בו.
אז כאן רואים באמת הרבה מאוד דבר והיפוכו בתוך הפרשה. הפרה האדומה, נחש ונחש נחושת וכן הלאה.
כן.
והשאלה היא, אנחנו עוסקים בחינוך, בללמד, גם ילדים וגם מבוגרים, לחיות עם המציאות הזאת. וזו מציאות לא פשוטה. רוב האנשים מאוד פשוט להם להגיד, זה טוב, זה רע, זה עושים, זה לא עושים, זהו, נגמר העניין. איך מחנכים לתוך התקופה החדשה שאליה אנחנו נכנסים, שבאמת, כמו שאמרת, מדבר כזה שבה מתגלה לנו הצורך לחיות עם שני הקצוות האלה.
אנחנו נמצאים היום במצב שאנושות חייבת להכיר בחוקי עולם. זה לא חוקי פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, זואולוגיה וכו'. חוקי עולם, זאת אומרת, חוק הכללי שמנהל את כל המציאות. מציאות מתגלה כמציאות האינטגרלית, האחידה, ויותר ויותר אנחנו מתחילים להרגיש את זה ולגלות את זה מתוך מה שמתגלה. אנחנו לא מכוונים לזה, אין לנו מבט כזאת לראות את הכל כמכלול אחד, כמערכת אחת. אבל מעין ברירה שאנחנו נתקעים פה ושם בכל מיני בעיות, אנחנו רואים את הקשר ביניהם, וזה בדרך כלל הלימוד שבא דרך האיסורים גדולים. וסך הכל, מה שאנחנו צריכים להכיר, שיש כאן במציאות שלנו חוקה. חוקה. חוק. נתן ולא יעבור. למצב הזה אנושות חייבת להגיע. זה מאוד לא קשה. לא, מאוד לא פשוט. זה מאוד קשה. כי אנחנו תמיד הרגשנו את עצמנו, כי אנחנו פועלים, אנחנו... אתה יכול להאמין, תאמין. אבל כאן זה העולם עם החוקים שלו, עם כל הדברים שלו. אני בעל הבית, כמה שאני מרוויח, מרוויח, כמה שאני מפסיד, מפסיד. זאת אומרת, הכל בידיים שלי. אנחנו לא מסוגלים לחיות יחד עם החוק העליון, חוק הכללי של הטבע. לא מסוגלים. חוק האינטגרלי של הטבע זה בעצם חוק ההנהגה וההשגחה. חוק הבורא. הבורא הוא, והטבע זה היינו אח. אלוקים בגימטרי הטבע. ואנחנו נצטרך להכיר את זה. כי בלי זה אנחנו לא נוכל להתקדם. כי שהתקדמנו בצורה אינסטינקטיבית על ידי רק האגו שלנו שגדל מדור לדור, אז היינו מתפתחים. טכנולוגיה, תרבות, חינוך, מבנה החברה, מבנה המשפחה וכן הלאה. עכשיו אנחנו מגיעים למצב שחוץ מההתקדמות האינסטינקטיבית שהיינו נדחפים תמיד קדימה, 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 למלות את האגו שלנו כמה שאפשר בכל מיני אפשרויות, ואז לפי זה התפתחנו, היינו מפתחים כל מיני אמצעים, כן? רק למעלות את עצמנו, לנוח לטוב. עכשיו זה אי אפשר. זאת אומרת, בצורה כזאת פשוטה, ליניארית, זה כבר לא עובד. כי מתגלה כוח השני בטבע. קודם כל, האגו שלנו הוא הופך להיות קשור לאחרים, ואז אנחנו מבולבלים מאוד. כי אנחנו קשורים לעוד מיליארדי פרטים שבמציאות, גם בטבע דומם, אוצרות האדמה, פתאום יש לנו הגבלה מהם, אנחנו צריכים להתחשב בהם, גם כן מהצומח שנקרד, גם כן החי שנעלם, דגים וחיות, וזה באמת בעיה גדולה בשבילנו. כן? גם כן הבני אדם שמתחילים להיות מחוברים זה לזה ומשפיעים זה על זה בצורה שאתה לא יכול לעצור. היום זה המיגרציה הזאת,
הגירה.
ההגירה הזאת, כן. בין מדינה למדינה, הם מקבלים ממדים מאוד מאוד גדולים. זה, העולם מתחיל להיות ככה, כמו איזה סלט אחד. וזה מצד אחד כאילו מביא לנו בעיות גדולות, לכל מדינה ומדינה ביסודה, עם האופי שלה ועם הכל. מצד שני זה אי אפשר לעצור, וזה חייב אותנו להתחיל למצוא לזה איזה יסוד כללי. מה אנחנו עושים. אבל בעתיד, אם אתה חושב מה יקרה, אז יקרה כך שכולנו יהיו מעורבבים זה עם זה. ואתה תצא לרחוב, ואתה תפגש ברחוב נציגים של כל מינים וכל הזנים, כמו שיש באנושות. וככה זה יהיה מסביבך בכל מקום, כמו שבאמריקה ועוד יותר. אז לכן אנחנו נתקעים כאן בחוק הראשון, כתוצאה מהתקדמות שלנו, משלב שאנחנו נכנסים בו, זה שאנחנו כולנו עם הטבע ואנושות קשורים זה לזה בצורה העגולה. כולנו נמצאים בצלחת אחת ותלות הדדית מלאה, שלמה. זה דבר אחד. ודבר שני שמתגלה כאן בחוק האינטגרלי הזה, שאנחנו כלפי החוק הזה שעכשיו מתגלה, לא מסוגלים כנגדו לעבוד. אנחנו בעצמנו עדיין אגואיסטים פשוטים. אני רוצה לדעת, זה עבודה, זה הבית, זה החופש, פנסיה, ביטוח לאומי, קופת חולים, חינוך לילדים, תעזבו אותי בשקט. זהו, אני רוצה שזה יהיה בשדה הראייה שלי, וקודם כל את זה. זה אדם צודק, והוא לא מסוגל להבין שהוא חייב לתוך הבית שלו, לתוך הלב שלו, לתוך עצמו, עכשיו לאפשר להכניס כל העולם. אחרת הוא לא יסתדר. וזה יוצא ככה, שכל אחד מאיתנו הוא כמו המלכות, אדום, וכל העולם מציג את עצמו, החוק הזה הכללי שבעולם, כמו בינה, כמו פרה, חוק האינטגרלי, הגלובלי, חוק ההשפעה, ואז יוצא שאני נמצא עם העולם בניגוד, כן? מלכות ובינה, וצריכים לחבר את זה. וחיבור הזה, זה הפרה האדומה. אם החיבור הוא נכון, היא תקדש אותנו, החיבור הזה יקדש אותנו, ואז אנחנו נתקדם בטוב. אם לא, אז יהיו כל הבעיות, מה שהתורה מספרת, שבכל זאת יחייבו אותנו לחיבור הנכון. רק זה כבר דרך הסורים.
אז דווקא על זה אני רציתי לשאול בדיוק על הפרה האדומה, כי יש הרבה אנשי חינוך שלא יסכימו להגישה, כי אנחנו אומרים שאנחנו עושים יפה אחד לשני, אבל בפנים יש לנו איזושהי כוונה אגואיסטית.
כן.
יש שם תוכנית שלמה במערכת החינוך, שנקראת מפתח הלב, מחנכים ילדים לערכים, להתחשבות הדדית, נותנים הם ממש שיעורים שלמים על ערכים.
זה כבר מעורבות קיים, כן?
כן, מעורבות כן, חברתית.
בבתי ספר יסודיים, זה
קיים.
קיים,
כן, כן, והרבה שנים?
לא יודע כמה שנים, אבל בכל זאת מעודדים למעורבות.
כמה שנים, כן.
יופי. למעורבות חברתית, ליזמות.
ואנחנו רואים דברים האלה אחר כך, איך שזה מתממש בחיים.
רגע, אני עוד לא רוצה...
תסיים, בסדר.
אני רוצה להיות האיש חינוך. אני רק רוצה להגיד שאנחנו נותנים להם את הדברים האלה, ולפי מה שאנחנו אומרים על פרה אדומה, נראה כאילו הכל הפוך. זאת אומרת שהכל תועלתני, אתה מוחק את זה. אם אני מלמד ילדים להיות אדיב, לתת כבוד אחד לשני, להיות ביזמות ובמעורבות, אז אני כן מכין אותו לחיים האלה. אנחנו אומרים לא, הכל אגואיסטי, ואז בעצם אתה מבטל את האדם. ככה היום איתנו אנשי חינוך. אני יודע שאתה מסתכל עליי ככה, אבל זאת בעצם הטענה, אבל זה מבוסס לא, את תוכנית חינוך שלמה.
הטענה שלי היא אחרת. כן. אתם אנשי חינוך עם כל הכבוד. זו שאלה איך לקרוא אנשי חינוך, זה איזה תואר מאוד גבוה בעיניי. כן.
מה זה אנשים ומה זה חינוך?
כן, זהו, אבל נגיד שכן. משה זה איש חינוך. אתה מבין? זה משהו ככה בעיניי. אם אנחנו מדברים על חינוך ממש, פנימי. אבל רציתי לשאול כך, אם כן, כמה שנים אתם לומדים, מלמדים את זה? ובמה אנחנו יכולים לראות את התוצאות? אני רואה מהעיתונות, מכלי תקשורת, מיום ליום שאני רואה טלוויזיה, כאלו תוכניות על האלימות, כאלו תוכניות על מה שמתרחש, שזה... איפה זה אנשי חינוך? איפה הם ומה הם עושים? איפה תוצאות לפחות טובות משהו?
באמת זה נורא, הידיים שלנו כבולות, אבל לפחות בבית ספר היסודי
מי קובל את הידיים שלך?
אין אפשרות להשפיע על התקשורת. אנחנו יכולים
לא, להשפיע. לא, לא, לא תקשורת. תקשורת רק מגלה לנו מה שקורה.
כן.
מהחינוך שלכם.
הטענה היא שהיא לא רק מגלה, זאת אומרת, היא גם מייצרת. התקשורת זה חינוך בעצם. זה שאני בבית ספר מלמד מישהו...
אז אתם רוצים להגיד ככה, שהחינוך שלכם הוא לא מספיק לעומת התקשורת שמקלקלת.
נניח.
זה גם חלק מהם.
זאת הטענה, אני לא מבין. אני שואל איפה תוצאה מהחינוך שלכם. אתם מלמדים, זאת אומרת, אתה כאילו מגן על עצמך, אתה אומר ככה, אנחנו עושים הכל נכון, אנחנו מלמדים אותם, אומרים להם שצריכים להיות יפים וטובים והכל, ואחר כך אנחנו רואים מה קורה להם, אחד בבית ספר שלנו הורג את השני, ילד אונס את הילדה, שהם בקושי מבינים מה שהם עושים, כן? ובבית ההורים שם לא יודע מה עושים עם הילדים,
דקירות, סכינים.
כן, 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 וכו' וכו'. אז איפה החינוך שלנו? זה הכלי תקשורת, תרשימים.
אז אני אשאל שאלה הפוכה, אפשר?
כן.
אני אשאל ככה, נניח לטענתנו מה שאנחנו אומרים כאן, לא הייתה תקשורת, היה רק חינוך, והשיטה שלנו, זאת אומרת של המורים, של מערכת החינוך, אנחנו מלמדים לערכים, מעורבות חברתית, יזמות, התנדבות וכו'. אם לא היה תקשורת, אנחנו טוענים, זה היה מצליח. אנחנו פה בתוכנית אומרים ההפך, לא היה מצליח.
לא.
למה?
כי זה לא הולך לפי החוק הטבע.
אז מה זה אומר?
אתה מלמד אותם, אתה סתם מספר להם בצורה פרונטלית.
כן.
שצריכים להיות ילדים טובים. הם רואים בכל המקום שהם נמצאים, כולל כלי תקשורת, שהם... זה פרייר ככה עושה. אני לא פרייר, ככה הם אומרים, מילה שלהם. כן? ואני מנצל את העולם ככה כמו כולם. אני רוצה, אני קורא את כולם, אני עושה הכל לטובתי. וזז, אני מאצ'ו בעיני כולם, אני חזק ואני מרוויח. ככה חושב כל ילד וילדה. היא רוצה להיות מלכת היופי ולהתנוצץ, והוא רוצה להיות הסטלונה, לא יודע מי שם, היום זה אולי משהו אחר, לא יודע.
נו, איש עשיר, מכובד, ידוע.
כן, 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 וזהו. אז אני שואל כך, יש להם סביבה. שזה תקשורת וסביבה שלהם ש ש ש ש שואפת מתקשורת כל הערכים האלו, זאת אומרת יש להם סביבה בסך הכל שמשפיעה להם הערכים ההפוכים מהחינוך שלך, והערכים ההם יותר אגואיסטים, יותר קלים, יותר מקובלים עליהם מהחינוך שלך, כי מהחינוך שלך הם צריכים לעשות מאמצים להיות ילדים טובים והכל, ועם אותם הסטנדרטים של כלי תקשורת של הטלוויזיה, כל מיני האינטרנט, זה אפשר לזרום בחופשי ובלי להתאמץ. זאת אומרת, אתה כבר אומר לי שבעיה היא שאתה לא מסוגל לייצר את הסביבה יותר חזקה מהכלי תקשורת. כל מיני כלי תקשורת שמשפיעים עליהם.
נכון.
מהסביבה שלהם. סביבה שלך חלשה מסביבה שלהם. אז בשביל מה לחינוך שלך? הוא לא יצליח אף פעם. עד שאנחנו לא נעשה סביבה חזקה. על זה צריכים לחשוב.
זאת אומרת, מוקד החינוך צריך להיות בכלל הסביבה.
כן. כמו שסביבה משפיעה אליהם. כן? זה טלוויזיה, רדיו, קונצרטים למיניהם, מה שהם הולכים, ברים שם.
פייסבוק.
כן? במיוחד זה הווירטואלי. כן? אז איך אתה תארגן השפעת הסביבה הטובה עליהם, בעוצמה כזאת שהיא תנטרל את ההשפעה הזרה ותחנך אותם. המורה שעומד לפניהם ואומר, תהיו בבקשה לילדים טובים, תחייכו זה את זה. והוא בינתיים מחדד את הסכין בהפסקה לשחוט את שם מישהו. נו, מה זה עוזר?
לא, אבל אני רוצה, אתה צודק, נכון? סביבה זה חשוב, ואם אני כמחנך, אם הייתי יכול, הייתי כל היום נותן להם לימודים. אבל אתה אומר משהו אחר, אתה אומר גם אם היינו...
לא לימודים. לא לימודים.
לא, הערכים האלה של התוכנית הזאת.
זאת הבעיה של המחנכים. הם חושבים שבצורה פרונטלית, כמו שבית ספר עצמו, שהוא כבר פשט את הרגל, דרך אגב. אין? גם כן החינוך אפשר ככה להעביר, ודאי שלא. תכניס אותם לסביבה. לסביבה, ואל תפנה לאף אחד אישית. רק הסביבה צריכה בעצמה להשפיע עליהם.
אם הסביבה שלהם כל היום תגיד להם תתנדבו, תכבדו אחד את השני.
לא צריך להגיד.
הם ביניהם, יגידו, אתה אומר...
לא, זה לא... אוקיי. סביבה לא צריכה להגיד כלום. סביבה צריכה לתת דוגמה.
בסדר, להראות ולתת דוגמה. אבל כן. אנחנו אומרים פה, אני בכוונה רוצה להתעקש, לפי הפרה האדומה הזאת, אם אני אהיה נחמד, וכולם יראו לי שצריכים להיות נחמד, וכולם יראו לי דוגמה שצריך להתנדב והכל, אתה אומר, בכל זאת זה לא יעזור, כי בפנים מסתתר איזה משהו שאני לא מכיר אותו עדיין.
ואתה כל הזמן צריך לעשות סביבה יותר ויותר חזקה. עד שהילדים יהיו גדולים, וגם הגדולים יחד עם ההורים שלהם, אתה צריך גם להם לעשות סביבה. כל הבעיה היא הסביבה. בכלל, לכולם. לכולם.
בדרך כלל בחינוך אומרים לילדים, אתה התנהגת רע, אתה עשית רע, אתה זה, ופה אתה אומר, אל תיגעו בזה בכלל,
לא,
רק סביבה.
לא, זה לא יעזור גם, כן, אתה רק מרחיק אותו ממך. למה, 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 זה שהוא התנהג רע, זה הוא אשם? בראתי יצר רע, אומר הבורא. אתה תיקח אותו לבית משפט שמישהו דקרת מישהו. או שאתה מבין את הטבע או לא מבין את הטבע. למה אנחנו בכלל, באים בטענה לאדם? מחינכו אותו בצורה כזאת כך, הוא מתנהג? כוח החיובי, כוח השלילי, שבו נמצאים כל הזמן אולי במאבק, אבל התוצאה ממאבק הזה, זה בסך הכל השפעות הסביבות, טובות ורעות עליו.
אנחנו רואים שזה אתגר מאוד גדול. מה שאתה אומר, אני חושב שזה ברור שהסביבה היא מחנכת, אבל
אם נסתכל על...
נסתכל על משה כאיש חינוך, הצגת אותו. תראה איזה חיים, כל הזמן מלחמות ומאבקים, וטעות הכי קטנה, זה חיים שהם מאוד 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 לא פשוטים. איך מעבירים כזה דבר למחנכים?
אם אתם לא מוכנים לזה, אז תתפטרו מתפקידכם, וזהו. אתה מבין, אני אומר בצורה מאוד פשוטה. אם אנחנו לא נכיר איפה שורש הבעיה, אף פעם לא נוכל להגיע לכלום. התורה מספרת לנו שאנחנו צריכים לעבור את המדבר, ממש מדבר בזה, וחיים קשים, שאנחנו קוראים כל הסיפור הזה, כל החומש, הוא בעינינו נראה כמו איזה סבל אחד, זה בלתי פוסק לרגע, זה ככה, אתה לא רואה, מדף לדף שאתה מדפדף את הספר, יש לך בכל דף בעיות אחרות, שקופצות ומתגלות ללא הפסקה, כן, זה חינוך. זה חינוך, זה שינוי האדם. התורה באה כדי לשנות את האדם. בראתי יצירה, בראתי תורת אבלין, כי מאור שבא מחזירו למוטב. זה מה שאיש חינוך חייב לממש, ליישם.
החינוך שלנו, שקיים היום, הוא חינוך שכל הזמן בעצם הולך ומצטבר לטוב.
תמחוק אותו.
מחקנו.
תמחוק אותו.
עכשיו אני שואל ככה.
כן.
בחינוך שהולך לפי, נקרא לזה כמו שזה בתורה, חינוך האדם, אז אני כל פעם צריך לחנך אותם להביא...
גם אני לא יודע מה אתה מתכוון בחינוך כמו שכתוב בתורה. וכל אחד מקבל את התורה, אתה יודע, מפרש אותה איך שבא לו.
לא, בחינוך שמלמדים את האדם להכיר את הרע ולהיות מעליו על ידי הסביבה.
אתה מדבר בחינוך האינטגרלי שלנו.
כן.
כן.
אז אנחנו בעצם צריכים להכניס, נגיד, אם היינו רוצים, לשיטת החינוך הקיימת שמחקנו אותה בינתיים, איזשהם אפיזודות שבהם האדם מגלה עד כמה הוא רע.
לא, 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 גם זה, אל תדאג לזה. אתה תדאג רק לסביבה.
מאיפה הוא יכיר את הרע הזה? מאיפה הוא נדבר?
מתוך זה שהוא יהיה בתוך הסביבה הזאת.
מישהו ידבר איתו על זה?
אני לא צריך לדבר. שוב, עזוב את כל הכללים הקודמיים. אל תפנה אף פעם במילים. אף פעם. אדם מתנגד למה שהוא שומע. תן לו להיות בסביבה. ולא יותר. הוא מקבל את זה דרך האור. הוא מקבל את זה דרך ההתרשמות. איך הילד מתחנך. אנחנו לא צריכים שום דבר. אנחנו לא צריכים לדבר עליו. אנחנו צריכים כל הזמן רק לתת משחקים. משחקים זה נקרא חיים, דוגמאות.
אז בוא נדמיין לעצמנו עכשיו סביבה כזאת. אני עכשיו ילד, באתי לבית ספר שעה 8 בבוקר. מה זה הסביבה הזאת שעכשיו אתה מדבר עליה שתחנך אותי? מה אני רואה, מה אני מרגיש, מה אני...
אם אתם מדברים על הילדים...
נאמר, נתחיל לילדים, אפשר...
אז ילדים זה מהגן ילדים.
בגן, אני בא לגן, מה יש לי, מה זה סביבה הזאת?
תתחיל לארגן מהם חברים, משחקים בעיגול, בצורה הדדית, לא שאתה אומר להם משהו, אלא הם לומדים את זה מתוך המשחקים, שאף אחד לא יכול להצליח בלי השני, שרק בשרשרת, רק בהדדיות, רק ששניים, שלושה מחזיקים ואז מצליחים משהו לעשות. כל מיני כאלה דברים. אתה צריך להראות לאדם שהוא אינטגרלי, שהוא קשור לאחרים, שאין לו ברירה כנגד האגו שלו, שהוא חייב להיות ביחסים טובים, יפים עם האחרים. וההפך, תן לו אולי כאלו דוגמאות, שאם מישהו לא מסכים ולא רוצה, או משהו כזה, עד כמה שאז כולם לא מצליחים, שחייב להיות כאן ערבות הכללית ביניהם. וכך אתה בונה את הסביבה, וזה העיקר החינוך. האדם לא צריך לדעת פיזיקה, מתמטיקה, זה לא יעזור לו. עוד מעט 90% מהעולם יהיה מובטל. כל החוכמות שלנו לא יעזרו. אלה חוכמה הזאת. איך אנחנו נהיה כולנו כמשפחה אחת, זה מה שיציל אותנו.
זאת אומרת, אני כגננת, בכלל אין לי מה לשבת ולדבר עם הילדים עכשיו. אני רק יוצרת אווירה, גננת.
כל הזמן משחקים.
משחקים, אווירה, בכל דרך זה.
קדוש ברוך הוא יושב ומשחק עם לוויתן. אז אם הוא משחק, כל החיים שלנו יכולים להיות במשחק הזה. לוויתן זה נקרא כל האגו שלו שהוא ברע. הוא משחק עמו, בוא נשחק עמו גם כן.
אז אנשי חינוך זה יוצרי משחקים בעצם?
כן, בלבד. שום דבר, רק משחקים. משחקים, דוגמאות, כל מיני הפעלות, ומתוך זה האדם לומד הכל. ובלי התנגדות, ובצורה קלה. והוא לא יודע איך, אבל הוא נכלל מזה, הוא נספג מזה בצורה נפלאה. מילים לא, כמה מילים אתה שמעת בחיים שלך, וכמה מהם אתה אחר כך מימשת.
זה ברור, הכל מה שנצרב בחוויה, בהרגשה, זה מה שזוכרים לכל אורך החיים. להסביר את זה לאיש חינוך היום, להגיד לו, תשמע, הכי חשוב זה לבנות את האדם, עזוב אותך מכל שאר הדברים, זה מסר מאוד קשה. הוא ישאל אותך מה הם משגים, איזה מקצוע יהיה לו בחיים, מה הוא ידע, מה תשאיר אותו קופסה ריקה?
הוא יהיה אדם שמחובר לכל העולם, שמחובר לסביבה, שיודע איך להתייחס לאנשים, שיודע איך לארגן יחס ביניהם. המקצוע הזה הוא מקצוע הכי חשוב. אם אנחנו נהיה קודם כל במקצוע הזה הבסיסי, כולנו במשהו לפחות שולטים, אנחנו נסדר את העולם. אנחנו נפיח את המשבר, אחרת הוא לא יעבור. זה משבר ביחסים בינינו. אתה רואה באירופה, הם לא מסוגלים להתקשר זה עם זה. הם קבעו ביניהם קשרים פיננסיים בלי לקשור את עצמם לקשר הדדי האנושי. אותו דבר כאן. שאלו אותי שעכשיו הייתי שם בארצות הברית, בכל מיני מקומות, בדרום אמריקה. איך אתם מגרשים אפריקאים בחזרה? אני אמרתי להם, אני גם כן לא יודע איך מגרשים, אבל אני גם כן לא יודע איך נותנים להם להיכנס. מה, לא נותנים להיכנס? כל מדינה היא פחות או יותר פותחת את הגבולות שלה היום, למאגרים, לכולם. אני אומר להם, זה עוול מה שעושים. כי אתה מערבב בבת אחת, במקום אחד, תרבויות, רמות, הרגילים, שאנשים יהיו סונים זה את זה. גם אצלנו עד היום זה קיבוץ גלויות בישראל. כן? שאנחנו כאילו שייכים לעם אחד. אבל תראה עם איזה הרגילים שהיינו, אנחנו עד היום מרגישים את זה. למה? אתה צריך קודם להביא חינוך האינטגרלי. אותם האפריקאים. אם אתה מעביר אותם דרך מי שרוצה להיכנס, אני כמו בכל העולם, נותן איזשהו אחוז הגירה, עד כמה שאני מסוגל לקלוט אותם, שבכל זאת לספק להם מה שצריכים לבני אדם. אני מוכן את זה לעשות, אני משתתף בצערם, אבל בתנאי שהם קודם עוברים חינוך האינטגרלי. איך להיות באינטגרציה בסביבה שלנו. אפילו בסביבה שלנו, אני לא מדבר סביבה אינטגרלית, שאצלנו עוד לא נמצא בארץ, אבל ככה כל מדינה ומדינה. אם הם היו עושים ככה הצרפתים, הגרמנים, כל האלו שמקבלים, נגיד הצרפתים שקיבלו כל כך הרבה מאגרים, אז היו להם היום בעיות כאלה? לא. תעביר אותם קודם כל דרך החינוך. הם צריכים לדעת מה זה המדינה שהם באים, איזה חוקים שם, הכל, ואחר כך תלמד אותם איך להיות קשורים, קשורים גם כן לאנשים האלו. איך להיות כולנו כמשפחה אחת, אתם רוצים להיכנס לתוך העם, בבקשה, אנחנו נותנים לכם, אנחנו מוכנים לקבל שחור לבן, מי שרוצה. כן? אבל בתנאי שאנחנו מקבלים והוא מתקבל. זאת אומרת שאנחנו צריכים ללמוד אותו והוא צריך ללמוד אותנו. אנחנו רק אחרי חינוך האינטגרלי, וזה מה שהסברתי להם, הם הבינו. והיו כאלו, אתה יודע, אנשים אפרו-אמריקאים כאלה היו קמים ואומרים, איך אתם עושים את זה, למה אתם מגרשים אותם בחזרה לאפריקה וכן הלאה. אמרתי להם, אני נגד גירושים, אבל אני נגד הגירה כזאת כמו שישנה עכשיו. איך? ואז התשובה הזאת הם הבינו, קיבלו. כי זאת הבעיה עכשיו בכל העולם. ולכן רק חינוך האינטגרלי, רק יצירת הסביבה הנכונה, היא תעזור. וזה בעצם מה שמלמד לנו את הפרשה. איך אנחנו מחברים את היצרה עם היצר הטוב. עם מלכות, האגו שלנו, היסוד שלנו, האגואיסטי, עם תכונת ההשפעה. תכונת ההשפעה זה אותה חברה, סביבה, שצריכה כל הזמן להשפיע עליי, ההשפעות היפות הטובות. ועד כמה שאני יכול להתקליל בה, זה נקרא שאני משתמש באפר פרה אדומה. שאפר, שאני שורף את האגו שלי, כן? ומעלה אותו לדרגת ההשפעה.
אנחנו דיברנו עם כל הפרשה, פרשת חוקת על חוקים, ואני רוצה בכל זאת לשים איזשהו ציטוט קטן משלבי הסולם, מאמר למד א', ציטוט מספר 1, שאומר כך, מלכות שמיים נקרא חוקה, אבל היא חוק התורה ולא התורה עצמה. כלומר, בכדי לזכות לתורה, צריכים לקבל על עצמו את החוקים מה שהתורה נתנה לנו. אחרת אי אפשר לקבל את התורה. ובזמן שאדם מקבל על עצמו מלכות שמיים, אז הוא נקרא בחינת ישראל.
רק אז, נכון. כי אם הוא מקבל את החוק הזה, שחייב להיות כל האגו שלו מתוקן, ועל מנת להשפיע, שזה נקרא מלכות מעלה לבינה, רצון לקבל שיהיה תחת רצון להשפיע, מצורף להשפעה, אז נקרא שהוא מקבל לעצמה את החוקה. כי חוק של פרה אדומה זה חוק הכללי. ואז נקרא ישראל שמכוון את הכל הרצון שלו לישר כל, לבורא.
אז אנחנו ממש שתי דקות לסיום, הרב לייטמן, אנחנו, שוב, איזושהי עצה קטנה למחנכים של הדור החדש. מה, איך אנחנו באמת בונים, יוצרים את הסביבה החדשה הזאת?
עצה למחנכים ללמוד איך להיות מחנך למציאות החדשה. קודם כל, לדבר על מחנכים אנחנו צריכים. אחר כך על ידם לארגן את הסביבה, ועל ידי הסביבה לפנות לקהל, לעם. זו הדרך.
והם בעצמם צריכים לעבור את הסביבה הזאת, לבנות אותה?
המחנכים בעצמם צריכים להתעסק בכל אותם המשחקים והפעלות. אתה צריך לעבור איתם כל אותם הדברים, מה שהם אחר כך יעבירו לאחרים. כי גם הם מתחנכים על ידי הסביבה. שהם בונים בעצמם. זו הדרך, וככה בשלבים אנחנו צריכים להגיע לעם. זה דרגת וטיול לממלכת כהנים וגוי קדוש. זה נקרא להיות אור לגויים. כשאנחנו באים עם החינוך התורני, אז זה תורה, האור, זאת אומרת, אהבת כולם, ואהבת רעך כמוך, שאנחנו באים עם זה ולא מסבירים, אלא מרים את זה על ידי ההפעלות, איך אנחנו יכולים להיות דומים לבורא, לכוח השפעה הכללי.
אז אנחנו ממש בסיומה של התוכנית, אנחנו רוצים להודות לך הרב לייטמן, לך משה אדמוני ולכם הצופים בבית. התחלנו עם פרשת חוקת, הגענו לחוקים, דיברנו על באמת על כך שאנחנו נכנסים לתוך עולם שבו מצד אחד אנחנו אגואיסטים ומצד שני אנחנו כבר קשורים זה לזה, ורק אם אנחנו כמחנכים נשתנה ונשנה את העולם, נצליח. אז תודה ושבת שלום לכולם.
שבת שלום.
שבת שלום.